אתם מאזינים לפודקאסט From Manager to Leader, הפודקאסט למנהלים שרוצים לעשות את קפיצת המדרגה אל הובלת החיים, הקריירה והאנשים שלהם להצלחה והגשמה בעזרת כלים מעולמות הפיתוח, הפסיכולוגיה והתודעה. אני טוני ארד פליק, מנחת הפודקאסט הזה, מנטורית ומלווה מנהלים, מנהלת פיתוח בחירה עם ניסיון של למעלה משני עשורים בהייטק, מרצה ומנחת קבוצות של מכון אדלר ובעיקר סקרנית ולמדנית נצחית. אם אתם מנהלים שרוצים להתקדם, להשפיע ולייצר הצלחות, וגם לחיות את החיים האלה בטוב, למצוא את האיזון וליהנות מהדרך, הגעתם למקום הנכון. היי אנשים יקרים, כל פעם שאני מנחה סדנת מנהלים, אני נתקלת בחלחלה העמוקה שלהם כשהם שומעים את המילה משוב. אני פוגשת הרבה מאוד מנהלים שמותשים לגמרי כבר מתהליכי המשוב הארגונים, כי באמת מדובר בתהליכים בירוקרטיים, רפטטיביים, חוזרים על עצמם כל שנה או כל חצי שנה, ולדעתי הם מחמיצים את מהות התהליך, ולכן קשה לחזור עליהם שוב ושוב. אז בפרק הזה אני רוצה לספר לכם שאחרי סדנאות פידבק שאני מעבירה בארגונים, מנהלים חושבים על זה לגמרי אחרת, והם מתחילים להשתמש בפידבק ככלי שבשגרה. הם מקבלים את הכלים האלה ומבינים שזאת מתנה מאוד מאוד גדולה כשעושים את זה נכון. אז נתחיל בלהחליף את המילה משוב במילה פידבק, כי זה כבר מייצר הרבה יותר כלילות. ואני גם אוהבת את פיד פורוורד, כי המטרה היא באמת להסתכל קדימה. אז בואו נדבר רגע על ההתנגדות, כי אחרי הרבה שנים בהובלת קבוצות פיתוח, ההתנגדות הזאת לגמרי מובנת וברורה לי. אנחנו כולנו גדלנו בחברה מאוד ביקורתית ושיפוטית, שמעמידה אותנו למבחן כל הזמן. ולהרבה מאיתנו נצרבו המון חוויות לא נעימות ממשובים שקיבלנו, זה בעצם מתחיל בילדות שלנו וממשיך לאורך כל החיים. זה גם נוגע באופן עמוק לתחושת השייכות שלנו. כי אנחנו רוצים להועיל ואנחנו רוצים לתרום כמו שמצפים איתנו, כדי שנוכל להרגיש שייכים. אבל אנחנו גם רוצים להיות מי שאנחנו, ולא להיות מישהו אחר. מחקרים מראים שמנהלים שונאים לתת פידבק, ואולי גם לכם יש מנהלים שעושים את זה רק פעם בשנה, או פעם באף פעם, וגם בפעם הזאת מצליחים להתחמק, כי המתכונת הזאת של פגישת משוב שנתית, והדרך שבה זה נעשה, באמת באמת לא עובדת. בואו רגע נחזור למקורות, למה בכלל צריך פידבק? אני מאוד אוהבת להסביר את זה דרך אירוע מאוד שגרתי שקורה לכל הורה ולכל ילד. ילד נופל עכשיו ברחוב או בגן המשחקים והוא חוטף איזושהי מכה. מה הדבר הראשון שהוא מחפש? מה הדבר הראשון שהעיניים של הילד הזה מחפשות? אני מדברת על פעוטות יחסית צעירים. אז הדבר הראשון שקורה זה שהוא מחפש את העיניים של ההורים שלו, כי הוא רוצה להבין מה קרה. אז אם הוא פוגש עיניים מפוחדות, היסטריות, נבהלות, הוא מאוד נבהל, והוא יתחיל לבכות, זאת תהיה התגובה שלו. אבל אם אותו ילד בדיוק פוגש עיניים מחייכות, עיניים סקרניות, אוהבות, ששואלות אותו מה קרה, איך אתה, אתה בסדר, זאת כבר חוויה אחרת. וגם אם כואב לו, הוא יתייחס לזה אחרת לגמרי, וכל הדרמה תופשט מהאירוע הזה. מה שאני רוצה להגיד, זה שילדים יודעים על עצמם רק את מה שההורים שלהם מספרים להם. וגם אנחנו בעולם העבודה נדע אם מה שאנחנו עושים בתפקיד שלנו הוא טוב או לא טוב, רק לפי הפידבק שנקבל מהסביבה שלנו, איך נדע אחרת מה המנהל שלנו מצפה מאיתנו, אם לא נדבר על זה. הרי אותה משימה בדיוק יכולה לעשות באינסוף דרכים ושיטות, ואנחנו צריכים באמת את איום הציפיות הזה ואת הפידבק בחזרה כדי להבין שאנחנו מיושרים. אז הדבר הראשון להבין על פידבק זה שכולנו זקוקים לפידבק הזה, ושהדרך הכי טובה להרוג מוטיבציה של העובדים שלנו היא לא לתת פידבק בכלל. כי אז אנשים נשארים עם המחשבות שלהם, עם המוח שלהם, עם הפרשנות שלהם, והם נשארים שם עם הרבה מאוד בדידות. כי אין להם באמת את היכולת להבין מה מקובל ומה צריך. סיבה נוספת שכולנו זקוקים לפידבק היא בגלל שהמוח שלנו על אוטומט, ואנחנו זקוקים שמישהו יראה לנו את מה שבאזורי העיוורון שלנו, את הדברים שאנחנו באמת עושים באופן אוטומטי ולא שמים לב, אנחנו לא יכולים לאבד את כל הגירויים ואת כל האפשרויות שיש סביבנו כל הזמן. והמוח שלנו מחפש כל הזמן את המוכר ואת הידוע דרך ההרגלים שלנו והתבניות. אז פידבק מאפשר לנו באמת לראות את הדברים שאנחנו לא יכולים לראות בדרך כלל. מחקר של גאלופ מינואר 2024 מראה ש-80% מהעובדים אומרים שכשהם מקבלים פידבק משמעותי במשך השבוע, הם הרבה יותר מחויבים ומחוברים. ובאותו מחקר בדיוק מצאו גם שלעובדים יש סיכוי פי 3.6 גבוה יותר להסכים שיש להם מוטיבציה הרבה יותר גבוהה לעשות עבודה מעולה ויוצאת מן הכלל, כשהמנהל שלהם נותן להם פידבק יומי ומשמעותי. אז מה זה פידבק משמעותי? פידבק משמעותי הוא פידבק שהוא תדיר, הוא קרוב לאירוע, הוא פידבק שהוא צופן פני עתיד, והוא פידבק שניתן לגופו של עניין ולא לגופו של אדם. זה פידבק שמדבר על ההתנהגות, ועוד מעט אנחנו נרחיב על הדבר הזה. אז ראינו שיש צורך בפידבק, זה לא מיותר, ובטח לא חשבתם שזה מיותר, ועדיין למנהלים מאוד קשה לתת פידבק, והם לא אוהבים את הסיטואציה הזאת. אז בואו נדבר רגע על מה קורה לנו המנהלים כשאנחנו בסיטואציה כזאת, ולמה אנחנו מנסים להימנע מזה. אז קודם כל, התפקיד של מנהלים היומיומי הוא מאוד מאוד עמוס ומורכב, הדרישות מאוד גבוהות, הזמנים קצרים, יש עומס, יש לחץ מתמיד, לא קל להתמודד עם חוסר הוודאות והשינוי המתמיד, וזה מעייף, וזה מלחיץ, וזה שוחק. ואת זה כולם יודעים, וזאת לא הסיבה העיקרית שבגללה קשה לנו לתת פידבק. הסיבה האמיתית לדעתי, היא שאנחנו נורא מפחדים לפגוע בעובדים שלנו. אנחנו בעצמנו חוששים מימותים. אנחנו חוששים להוריד להם את המוטיבציה, אנחנו חוששים להרוס את היחסים איתם. לא נעים לנו להגיד דברים לא נעימים, ואנחנו לא רוצים להוריד לאף אחד את הביטחון. ובמקום הזה של חשש להיכנס לימות, אנחנו גם חוששים ממה שהם יגידו לנו, או עלינו. אז בואו שנייה נדבר על מה המטרה של פידבק. אני אוהבת להסתכל על הדברים מהסוף להתחלה. אז מה המטרה? המטרה של פידבק היא להשפיע על התוצאות העסקיות של החברה, לטובה, נכון? בשביל זה אנחנו עובדי החברה. אז התפקיד שלנו הוא לייצר את המומחיות, את ההתפתחות האישית, את ההתפתחות המקצועית של כל אחד מהעובדים שלנו, ולחבר את הלמידה שלהם ואת העשייה שלהם ואת המשימות שלהם אל היעדים של הצוות והחברה, ובסופו של דבר לשפר את החברה ולהביא את החברה שלנו לנצח. אז פידבק זה לא משהו שאנחנו נותנים מהשרוול. זה מסר שאנחנו צריכים להבין שהוא דורש הרבה מאוד הכנה, ובעיניי יש שני סוגים של פידבק. יש את הפידבק היומי, השבועי, זה שצריך להיות חלק מהיחסים שלנו עם העובדים שלנו בשגרה, ויש את האירוע של הפידבק השנתי או החצי שנתי, שכמה שהזמן יהיה קצר יותר בין פידבק לפידבק, ככה יהיה לנו יותר קל, וכך הפידבק יהיה הרבה יותר אפקטיבי. אז אני רוצה לדבר על הפידבק החצי שנתי, האירוע הזה שאנחנו באמת צריכים להגיע אליו מוכנים. אז איך עושים את זה? אז כדי להתכונן לפידבק הזה, אנחנו נעשה רשימה של הפרויקטים הכי משמעותיים והמשימות הכי משמעותיות שהעובד שלנו עושה בתקופת הפידבק. אלה הפרויקטים שבעצם משקפים את התרומה המשמעותית של העובד לחברה ואת הביצועים שלו. וכל מה שאני אומרת, אנחנו עושים עבור כל אחד מהעובדים שלנו. על כל אחד מהפרויקטים או המשימות המשמעותיות האלה, אנחנו נחשוב מה נעשה טוב ומה נעשה פחות טוב, וננסה להיזכר גם בהשתלשלות העניינים, כי הפרויקטים שאנחנו עושים הם אף פעם לא כמו שדמיינו אותם בהתחלה. נכון, פתאום דברים מתעכבים, יש בגים, יש תלויות, אנשים חולים, יש היעדרויות, יש מיליון דברים שקורים. אז לוחות הזמנים הם אף פעם לא כמו שדמיינו בהתחלה, ולכל אחד מהפרויקטים שלנו אנחנו נחשוב מה הלך טוב ומה הלך פחות טוב, ואיך אפשר היה לשפר את הדבר הזה. בנוסף לזה, וזה החלק הכי מהותי במתן פידבק, ואני חושבת שזה חלק שהרבה מאוד מנהלים מחמיצים, אנחנו נחשוב על הערכים שלנו. מהם הערכים המרכזיים שלנו? אתם יודעים לענות על זה? אם הייתם מגייסים עכשיו אדם חדש לצוות שלכם, מה הוא היה חייב להיות באופי שלו? האם הוא חייב להיות team player? האם הוא חייב לקחת ownership? האם זה אדם שחייב להיות איש שאתם סומכים עליו, מקצועית ואישית, מישהו שלוקח אחריות? תפרטו לעצמכם מהם התכונות המרכזיות שאתם צריכים, שהעובד שלכם בצוות יהיה. אלה הערכים שכנגדם אנחנו נותנים את הפידבק, גם למי שנמצא בצוות שלנו היום. אז לפגישת הפידבק עם העובד שלנו, אנחנו מגיעים עם הרשימה של הערכים שלנו ורשימת הפרויקטים, וגם העובד שלנו מגיע עם רשימת הפרויקטים, והדרך שבה הוא מעריך את התפקוד שלו בתוך הפרויקטים האלה. ומה שאנחנו עושים בעצם בשיחה הזאת, זו שיחה של תיאום ציפיות, איזושהי הבנה משותפת של איך אני תופס את הדברים, איך הוא תופס את הדברים, והסתכלות לעתיד של איך אנחנו רוצים להמשיך מכאן. ועכשיו אנחנו מגיעים לדבר עצמו, איך מנהלים את השיחה הזאת כדי שהיא באמת תהיה טובה ואפקטיבית. שיחה שבה אנחנו יכולים להביע את הדעה ואת הערכה האותנטית שלנו, וגם לשמור על היחסים, שיחה שבה אנחנו יכולים לאפשר לעובדים שלנו להביא את עצמם כמו שהם, בצורה אותנטית. אז כמה כללי אצבע לאיך מנהלים את השיחה הזאת? נתחיל בזה שאנחנו מדברים בגובה העיניים, אנחנו זוכרים שהעולם הוא מקום סובייקטיבי וכל אחד תופס את המציאות מהמקום שלו, ואנחנו מדברים בשפת אני. אני חושבת שלדעתי זה היה ככה, זה מה שאני ראיתי, אנחנו לא שופטים ואנחנו לא מבקרים, גם כשאנחנו לא מרוצים מהתפקוד של העובד שלנו, אם אנחנו נגיע שיפוטים, אנחנו רק נרים את המגננות. ומבעד למסך המגננות או קיר בטון של המגננות שלו, אנחנו לא נוכל להשיג שום דבר, והשיח הזה בטח לא יהיה אפקטיבי. אנחנו רוצים לייצר שיח פתוח ואותנטי, בגובה העיניים. אנחנו באמת רוצים להבין מה הוא הבין, ומה הוא חשב, ואיך הדברים נראים מנקודת המבט שלו. ותזכרו שבדיפולט, אנשים לא מרגישים בנוח, בתוך השיחה הזאת. הם מרגישים שהם עומדים למבחן. אז מה שאנחנו יכולים לעשות כדי להקליל את האווירה, מאוד מאוד יעזור לצד השני להיפתח. הכלל השני, הוא שאנחנו מדברים לגופו של עניין, ולא לגופו של אדם, ואנחנו מסתכלים קדימה. אנחנו מדברים בפעולות, אנחנו נותנים דוגמאות מדויקות וברורות, אנחנו לא מכלילים, אנחנו לא מגזימים, אנחנו לא אומרים משפטים כמו אתה תמיד, כי זה המשפטים הכי מעצבנים בעולם, ואנחנו מדברים בדוגמאות קונקרטיות, ממש מדברים בחלקיקי התנהגויות. אנחנו לא מדברים על האופי של הבן אדם שאנחנו נותנים לו פידבק, ואנחנו צריכים לזכור שאין לנו מנדט לחנך את העובדים שלנו. אנחנו גם לא היינו רוצים שהמנהלים שלנו יחנכו אותנו. יש לנו מנדט לחנך רק את הילדים שלנו בבית, וזה רק בגלל שהתפקיד שלנו הוא להכין אותם לחיים. אז כשאנחנו מדברים בפעולות ובדוגמאות, אנחנו מדברים על מה שהבן אדם עשה, על ההתנהגות שלו, לא על האופי שלו. הכלל השלישי הוא שאנחנו לוקחים אחריות וחושבים איך אנחנו תרמנו לסיטואציה שבה לא עמדנו בזמנים או לא עשינו את המשימה כמו שצריך. אולי לא עברנו את המסר שלנו כמו שחשבנו. אולי לוחות הזמנים מראש לא היו הגיוניים ואנחנו לא שמנו לב. אני בהחלט יכולה להגיד, אני תרמתי לסיטואציה הזאת בזה שלא העברתי את המסר כמו שצריך. אני אמרתי שאני אעשה X, Y, Z ועשיתי רק X ו-Y, ולא הספקתי לעשות את Z ושכחתי לשקף את זה, וגם זה תרם לעיכוב. תחשבו איך העובד שלכם ירגיש כשהוא ישמע אתכם לוקחים אחריות. מעבר למודלינג שזה עושה, הוא ירגיש שהוא לא לבד. הוא ירגיש שבאמת כולנו עובדים ביחד למען מטרה משותפת, וזה מאוד יעודד אותו לקחת אחריות בעצמו. עוד משהו שקורה בפידבק, זה שזאת סיטואציה שלעיתים היא מעוררת רגשות, לפעמים אפילו בכי. לפעמים תסכול מאוד גדול, והרבה מנהלים מאוד מאוד נבהלים מהסיטואציה הזאת. הם רק רואים את הצטברות הנוזלים בעיניים, והם כבר מבוהלים ממש. ואני רוצה להגיד לכם על זה משהו. להיות במצב שבו אתה מתרגש, ואתה מתוסכל, וקשה לך, לפעמים אפילו בוכה, ואתה פוגש עיניים מבוהלות של מי שנמצא מולך בחדר, זאת אחת הסיטואציות היותר מבאסות. אז קודם כל, בואו ניתן מקום לרגש. אנחנו באמת קודם כל בני אדם. אז אני מבינה את הקושי של המנהלים שנמצאים בתוך הסיטואציה הזאת. אבל אני רוצה להגיד לכם שני דברים. אחד, it's not about you. אנחנו כאן כדי לתת פידבק למישהו אחר. ושתיים, אם קשה לנו, אז אנחנו נלמד לפסט את עצמנו בתוך הסיטואציה הזאת. אנחנו רגע נעצור ופשוט נהיה עם זה. בסדר, אנחנו ננשום. אנחנו לא ננסה לעצור אותם, אנחנו לא נחתוך אותם באמצע, אנחנו לא ננסה להגיד להם דברים כדי לנחם אותם. ניתן להם לשחרר את הדבר הזה ו... זה ייקח דקה, שתיים, שלוש, ובסוף הדבר הזה ישתחרר, ואנחנו נוכל להמשיך את הפידבק. אז אני חוזרת לכללים, והכלל הרביעי הוא לשאול שאלות פתוחות, ולהימנע משאלות של כן ולא, שאלות סגורות. אני אשאל שאלות כמו, אני אשמח שנחשוב ביחד על דרכים להשיג את המטרות שלנו שהגדרנו ביחד. איך אתה חושב שצריך לעשות את זה? או דיברנו על הפידבק הזה, גם בפעם הקודמת לפני חצי שנה, דיברנו, ואני לא רואה שזה משתפר. מה אתה חושב שקרה? איך אתה חושב שאפשר להמשיך מכאן? איך אתה חושב שאתה יכול לשפר את המיומנות הזאת שנדרשת במשימה הזאת שלא נעשית מספיק טוב? מהן הפעולות שאתה חושב שצריך לעשות? במי אתה חושב שאתה יכול להיעזר כדי להיות יותר טוב ב-X? וכאן בטח יעלו התנגדויות, שזה החלק שהכי קשה למנהלים. אז בואו נדבר רגע על התנגדויות, איך זה נראה ומה עושים עם זה. אז יש הרבה צורות להתנגדויות. מי שנמצא מולי יכול להאשים אותי, הוא יכול להגיב בציניות, הוא יכול לבקר אותי. גם שתיקה היא התנגדות, וגם להגיד נניח זאת התנגדות. אז מה עושים עם התנגדויות? קודם כל נושמים. והדבר השני הוא לברר את הסיבות לפער או לאי העמידה במשימה או להתנהגות שאנחנו נרצה לשנות. יכול להיות שהפער נובע מחוסר הבנה, המסרים שלי לא עברו כמו שצריך, יכול להיות שסדרי עדיפויות הם שונים, יכול להיות שהעובד שלי עושה כל מה שהוא יכול כדי להימנע מסוג המשימות שאני נותנת לו, ואני ממשיכה לתת לו את המשימות כי זה מה שצריך עבור הדליברי, אולי ממש ממש קשה לו. מה שאנחנו רוצים להבין זה למה ההתנהגות שאנחנו רוצים לשנות מתרחשת, למה המשימות לא מבוצעות כמו שאנחנו מצפים, ולהבין ממה זה נובע. ובמקום הזה, זה ממש הזמן שלנו לשאול את השאלות, של מה היה חסר לדעתך, איך היית עושה את זה אחרת היום, מהן הפעולות שאתה חושב שצריך לעשות כדי לעמוד בזמנים. בואו נחשוב ביחד על דרכים להשיג את המטרה שלנו ביחד. וכאן אנחנו מגיעים לכלל החמישי, והכלל הוא שאנחנו תמיד זוכרים שאנחנו מסתכלים קדימה, והשיחה הזאת היא תמיד צופנת פני עתיד. אז כשההתנגדויות האלה מגיעות, אני תמיד יכולה להגיד, אני ממש מבינה אותך, ואני מבינה שככה אתה הבנת את הדברים, אני מאמינה לך. אני מבקשת שבפעם הבאה תשים לב לעשות את הדברים בצורה אחרת. אני רואה שאתה לא כל כך מסכים איתי, ועם מה שאני אומרת. יכול להיות מה אתה חושב? עוד משהו שאני יכולה להגיד זה, את יודעת? אני רואה שאת לא כל כך מסכימה איתי, ושמעתי את הדברים שאת אמרת, ואני לוקחת את זה לתשומת ליבי. בואי ניתן רגע לדברים לחלחל ולהיות. בסדר? בואי נדבר על זה בעוד כמה ימים שוב. אתם מבינים, זה מקום כזה שבו אני מראה לעובד שלי שאני באמת מבינה שזה לא שהוא לא עשה את המשימות שלו בזדון או מתוך עצלנות או מתוך מקומות כאלה, אלא אם הייתה פה חוסר הבנה, אם היה כאן מסר שלא עבר כמו שצריך, אני לוקחת אחריות על הדבר הזה ואני מבינה את מה שהוא אומר, ואנחנו מחפשים ביחד את הדרך לבצע את הדברים ולעשות אותם בצורה יותר טובה לפעם הבאה. ובאמת הכלל השישי הוא להזכיר שאנחנו תמיד ביחד ולהגיד, אני כאן כדי לעזור, מה אתה צריך ממני? המסר שאני מעבירה זה שאני לא מוותרת לו, כי אנחנו זקוקים למיומנויות האלה, אנחנו זקוקים ללמידה הזאת, אנחנו זקוקים לרמת האיכות הזאת, אבל אני גם לא מוותרת עליו, ואנחנו נמצא ביחד את הדרך לשפר את היכולות שלו כדי לשפר את הדליברי. אז אתם מבינים, שיחה כזאת שהיא באמת בגובה העיניים, שהיא באמת צופנת פני עתיד, שהיא באמת לגופו של עניין ולא לגופו של אדם, שהיא נעשית בגובה העיניים, היא שיחה שבאמת אנחנו יכולים להעביר בה את המסרים שלנו, ובאמת אנחנו יכולים לבדוק עם הצד השני, אם המסרים שלנו עברו בצורה ברורה. אז כל מה שדיברנו עד עכשיו היה על הפידבק החצי שנתי, או השנתי שאנחנו עושים. ואני רוצה רגע לחזור לפידבק יומי, או שבועי, או הפידבק השגרתי שלנו. כאן הפידבק לופ צריך להיות הכי קצר, או כמה שיותר קצר, ועדיף ממש קרוב לאירוע. ככל שאנחנו נגיב יותר קרוב לאירוע, הפידבק שלנו יהיה הכי ענייני. זה פידבק ספציפי וממוקד, והוא ממוקד בהשפעה, ובדוגמאות, ובתוצאות. ואנחנו מדגישים איך העבודה של האדם משפיעה על הלקוחות, על התוצאות העסקיות, על התוצאות של הצוות, ואיך היא מקדמת אותנו. וככל שאנחנו נשים את הדגש שלנו על השיפור של הביצועים, על השינוי שעובדים שלנו עושים, ונראה להם שאנחנו מאמינים בהם, כך הם יעשו הכל ויצאו מגדרם כדי לשפר את התוצאות. אז אני מקווה שהפרק הזה קצת עשה סדר במיינדסט סביב פידבק. זה באמת אחד הכלים הכי משמעותיים לשיפור ביצועים, אבל צריך לעשות את זה נכון, וצריך לעשות את זה בגובה העיניים, וצריך לעשות את זה ממקום של אמון, שאנשים שלנו באמת יאמינו שאנחנו לטובתם. תודה שהקדשתם את הזמן להזין לפרק הזה. אני אשמח לדעת מה חשבתם. מוזמנים לכתוב לי וליצור קשר בכל אחת מהמדיות בתיאור של הפודקאסט. ואם אהבתם, מוזמנים לשתף את מי שהפרק הזה יכול לעזור לה או לו, להניג את החיים שלהם להצלחה ולחיים טובים ומאוזנים יותר. נתראה בפרק הבא.